חבר בעבר.
הרב
מחזיק את
המיקרופון? מה? הרב מחזיק את
המיקרופון? אם זה מכוון, אני מעדיף שלא. ביום שישי היינו אצל משפחת יפרח, ההורים של אייל יפרח השם יקום דמיו, שנחטף ונרצח, והמשכנו את מנהגו של אייל. אייל נהג לבוא הביתה, לקחת את הגיטרה, ולפני שבת המשפחה הייתה מתכנסת בגינה, היו שרים כאחסוף ושירים אחרים. אמרה האם שמאז שנרצח, השעה הזו היא השעה הקשה ביותר שלה כל השבוע, שאין לה את הדבר הזה. היינו שם, שרנו כאחסוף ושירים אחרים, והאימא דיברה. והאימא אומרת, מה שנותן לנו את הכוח להמשיך בחיים זה הבנה שזה רצון השם. וברגע שזה רצון השם, אין שאלות. יש הרבה שאלות, אבל אין שאלות. וזה מה שנותן לנו את הכוח להמשיך. והאימא ממשיכה ואומרת, יש הרבה סיבוכי גאולה לעם ישראל. הסיפור הזה הוא אחד מהסיבוכים. אבל אין לי ספק שהגאולה של עם ישראל בו תבוא במהרה. אתה יושב שם, ואני חושב שאני משתף ברגשותיי את כל מי שהיה, ואתה שואל, מאיפה הכוחות האלה? מאיפה הכוחות של אמונה כה בהירה, ברורה, שכל תפקידנו בעולם זה למלא רצון השם, כואב, לא כואב? מאיפה זה? אני חושב שבפרשת השבוע יש תשובה. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים מלאמור מיעלה לנו השמיימה ויקחן לנו וישמיענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים ולאמור מיעבור לנו אל עבר הים ויקחנה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשות. מה הכוונה זה לא בשמיים? מה הכוונה זה לא בים? זה לא מעבר לים? מה הכוונה כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשות? מה ההבדל בין לימוד תורה וכל לימוד אחר? כל לימוד אחר וכל דבר אחר שאני עוסק בו חוץ מקודש, אני בעצם לוקח דבר שהוא זר לי ואני מקרב אותו אליי. אני מפנים, אני לוקח משהו ואני לומד אותו ואני יודע אותו, אז אני בעצם מתיידד איתו, אני מתיידד עם החומר. אני לוקח משהו רחוק ואני מקרב אליו. זה הייתה ואמינה שזה יהיה בשמיים, זה הייתה ואמינה שזה יהיה מעבר הים. שגם לימוד תורה, גם עיסוק בקדושה, גם הקדוש ברוך הוא, זה בעצם משהו חיצוני ממך שתפקידו להכניס אותו פנימה. אני הולך בדרכו של הרב קוק באורות, אני תכף אסביר. בא הפסוק ואומר, לא, לימוד תורה, קיום מצוות, עבד השם, זה משהו אחר לחלוטין. בפיך ובלבבך, זה נמצא אצלך בפנים. התפקיד שלך הוא לגלות אותו, לא לקחת משהו מבחוץ ולהכניס פנימה, אלא לקחת משהו מבפנים ולהוציא החוצה, לתוך גופך, לתוך אישיותך, כי זה בפנים. זה הכוונה שלו. זאת אומרת שפה יש יסוד, רבותיי, שאני חושב שכל מהות התשובה, כל ההכנה שלנו לראש השנה יום כיפור, תלוי בעיקרון הזה. בהבנה שכל אחד מתוכנו יש לו אור אלוקי פנימה, יש לו חלק אלוקה ממעל בתוכו, הוא בעצם מגלם את אישיותו. זה לא משהו זר, זה לא משהו רחוק, זה משהו פנימי. אם אצל ההורים של אייל, ההורים של גלעד, ההורים של נפתלי, והיה איזשהו משהו זר שמקרבים, אז ברגע שיש משבר, ברגע שיש שאלות, זה מרחיק. אז לא היינו שומעים את הדברים ששמענו. אבל אם אני מסביר שזה לא הכוונה, אלא שהם והשם זה אחד, הם ותורה זה אחד, והם מדברים מתוך ליבם, זה מה שגורם לאמירה יש הרבה שאלות, אבל בעצם אין שאלה, כי זה רצון השם. אני חושב שזה גם הכוונה במדרש, המדרש על המילים לא בשמיים, לא מעבר לים, אומר ואם תאמרו שמה לרעתכם נתתי לכם את התורה. מה אבא אמין? הקדוש ברוך הוא נתן איזה לרעה? בפיך ובלבבך לא נתתי אותה לכם אלא לטובתכם. לפי מה שאנחנו מסבירים זה פשוט, אם מדובר על משהו זר, קחו כל נושא שאתם רוצים, לחלק זה טוב ללמוד, לחלק זה לא טוב ללמוד, חלק מתחברים לזה, חלק לא מתחברים לזה. לא כל אחד צריך להתחבר לכל דבר, לא לכל שפה, לא לכל ידע. זה הכוונה, אולי זה לרעתכם, אולי לחלק ממכם זה לרעתו, כי זה משהו זר לו, זה משהו חיצוני. לא, זה לטובתכם, כי לכם יש את הכוח הרוחני הזה בתוככם. אתם רק צריכים לגלות אותו, ואם לא תגלו אותו, לעולם לא תהיו שמחים, לעולם לא תהיו שלמים. כי כשלאדם יש כוח מסוים והוא לא משתמש בו, הוא לא יכול להגיע לו לשמחה ולא לשלמות, לכן זה לטובתו, כי זה נמצא בתוככם. לכן אני רוצה להגיד שההגדרה של המושג תשובה זה בעצם למצוא את הכוח הרוחני הזה בתוכי ולתת לו לשלוט עליי, לתת לו להיות המרכזי. צריך לדעת שכל אדם יש לו מאבק, מלחמה בין גוף לנפש, לתת לנפש, לנשמה, להיות המרכזי, זה אדם רוחני. ולגלות את הכוח הזה, ושהכוח הזה יהפך להיות מרכזי בחיי. זה הנושא של תשובה. התשובה זה לא שינוי. כל שינוי מפחיד את האדם. אני כזה כל השנה, מה פתאום להשתנות? תשובה זה לא שינוי. תשובה זה תמצא את האמת הפנימית שלך, אל תיכחש למי אתה. הקדוש ברוך הוא ברא כל יהודי עם חלק אלוקה ממעל, תמצא אותו. זה תשובה. בשבת נשאלנו, אחת השאלות אחרי הצהריים הייתה, איך זה שיש הלכה בשולחן ערוך שגם מי שלא מקפיד על פת אקו בעשרת ימי תשובה יקפיד על זה. אבל הוא יודע שאחר כך הוא יחזור לא להקפיד, אז מה הרעיון? היה משפט שנאמר על ידי הרב בטאט, שאנחנו לא מתחפשים בעשרת ימי תשובה, אלא בעצם ההתחפשות שלנו היא כל השנה כולה. עשרת ימי תשובה זה באמת האני המאמין שלי, זה מי שאני, והתפקיד שלנו להסיר את הקליפות ולהסיר את המחסומים. תכף נדבר מה הם הקליפות העיקריות הקיימות, אבל להסיר אותה ולתת לאותו כוח אלוקי להתפרץ, שדרכו נבחון עולם, דרכו נבנה את אישיותנו. זוהי התשובה. אמרתי שאני אבקש ללכת לאורו של הרב קוק באורות. יש ויכוח גדול מאוד בין הרב הירש לרב קוק, מה התפיסה של מצוות. הרב הירש כתב ספר שלם שנקרא מצוות כסמלים, ובספר הזה הוא מסביר שבעצם הנשמה של האדם זה כאילו איזשהו כלי ריק, והשאלה איך הוא ממלא אותו. והמצוות כולם, התפילין, כל המצוות הן כאילו סמל, שאם אתה עושה את זה אז אתה מכניס קדושה לתוכך. כמו אם אני רואה איזושהי אנדרטה, זה גורם לי לחשוב. והאדם יכול למלא את עצמו או בקדושה או בטומאה, והנשמה היא בעצם משהו קליט שקולט את מה שאתה מכניס, וכל מטרת המצוות היא שתכניס קדושה פנימה. ולכן הוא קורא לספר שלו מצוות כסמלי, זה איזשהו משהו שכשאתה עושה אותו נכנס קדושה לתוכך. הרב קוק מתנגד לזה לחלוטין. אין המעשים סימבולים, אומר הרב קוק באורות, לא תפקידם להזכיר מחשבות, הם גילוי החיים. אתה יודע למה יש מצוות? כדי שתוציא את מה שיש בתוכך, את מה שיש פנימה אצלך תוציא אותו החוצה. זה תפקיד המצוות, זה תפקיד הלימוד תורה, זה תפקיד הקשר עם ריבונו של עולם, לא להכניס אלא להוציא. וזה הכוונה לפי הרב קוק של הפרשה שלנו, כי בפיך ובלבבך לעשותו. יש קטע נפלא ברב סולובייצ'יק בחמש דרשות שמתחבר לדבר הזה. אלישע ברבוע, פנו רבנן, אומרת הגמרא בחגיגה, מעשה באחר אלישע ברבוע שהיה רכוב על הסוס בשבת, והיה רבי מאיר מעלך אחריו ללמוד תורה מפיו. תראו לכם את המחזה, אלישע ברבוע על סוס בשבת רוכב, ורב מאיר שכל כך רוצה ללמוד תורה רץ אחריו ברגל לשמוע ממנו דברים. מגיעים לאיזשהו מקום, אומר אלישע ברבוע אחר לרבי מאיר, רבי מאיר תעצור, שכבר עיכבתי בעקבי סוסי שעד כאן תחום שבת, אז אתה לא יכול להמשיך כי פה תחום שבת. רבי מאיר עוצר, אלישע ברבוע על הסוס רוצה להמשיך, ורבי מאיר צועק לו, אף אתה חזור בך, תחזור תשובה, תעשה תשובה, תחזור. אלישע ברבוע דוהר על הסוס וצועק לו, כבר אמרתי לך, שמעתי מאחורי הפרגוד שובו בנים שובבים חוץ מאח. היה בת קול, שמעתי בת קול שאמרה שובו בנים שובבים חוץ מאחר, לא יכול לחזור בתשובה. הייתה בת קול כזאת? נלקחה ממנו זכות התשובה? מסביר הרב סולובייץ', כוונת הבת קול הייתה כי אלישע ישליך מעליו את האחד, את האישיות הזרה, הסתייג מזהות השקר שלו. בוא אליי בן שובר, אשאר את אחר בחוץ. השוב בנים שובבים חוץ מאחר, לא התכוון, הבת קול לא התכוונה להגיד אל תחזור בתשובה. הבנת קול התכוונה להגיד, תבין שאחר זה אישיות זרה, תבין שזה קליפה, תבין שזה לא אתה, אותו תשליך, וממילא ברגע שתשליך אותו אתה תחזור למהות שלך, אתה תחזור למה שאתה. זה כוונת הבת קול, וזה התפקיד שלנו. רבותיי, יש לנו בדיוק שבוע, תפקיד שלנו לברר לכל אחד מה הקליפה שלו, מה גורם לכך שהוא לא מספיק מרגיש, שהוא לא מספיק מחובר, שיכול להיות מחובר יותר. לבחון את הדברים ולהסיר את זה, ואז ממילא זה יתפרץ החוצה, אותו קשר אלוקי. ולמה אלישע ברבוע לא הבין כך את הבת קול? ממשיך הרב סולובייצ'יק ואומר, אולם אלישע בנבוע טעה, הוא סבר כי אחר והוא זהים. הקליפה הייתה כל כך גדולה, הבלבול היה כל כך גדול, שהוא כבר לא הרגיש שזה משהו חיצוני, הוא חשב שזה האישיות שלו. זה היה הבלבול. וחיו אלישע בן אבוה אינו יכול להשאיר את אחר לבדו, הצליק בשוט על סוסו ונעלם. ובאותו רגע נעלמה דמותו של התנא, כותב הרב סולובייצ'יק, שלא הכיר את עצמו. זה מה שקרה לאלישע בן אבוה. הבלבול היה כל כך גדול, הקליפה, החוסם היה כל כך גדול, שגרם לו שהוא לא הכיר את עצמו. הוא לא הבין שכל זה זר, כל זה חיצוני, האמת היא משהו פנימי שנמצא בפנים. ולכן הוא פירש את הבת קול לא נכון. ואני מבקש ללכת עוד שלב אחד ובזה נסיים. מה באמת הקליפה? ממה היא מורכבת? מה באמת גורם לנו שאותו כוח אלוקי לא מפעם בתוכנו, הוא לא מעיין המתגבר? בואו נבדוק מה קרה לאלישע ברבוע. מדרש אומר, אמרו עליו על אלישע ברבוע שלא הייתה עזרה ננעלת על איש חכם וגיבור בתורה כמותו, וכיוון שהיה מדבר ודורש בלשכת הגזית, כל החברים עומדים ומאזינים לדבריו, ואחר כך באים כולם ונושקים אותו על ראשו. תלמיד חכם עצום נותן דרשה וכולם נותנים נושקים, עומדים בתור לשמוע. מה קרה שהוא נהיה אחר? איך קורה הקיצוניות הזו? מה קרה שהוא לא מכיר את עצמו כלשון הרב סולובייצ'יק? מה קרה שאתה בפיך ובבך לעשותו את ההבנה שיש אור אלוקי פנימי בכל אדם הוא לא מבין? הבבלי והירושלמי נותנים מספר תשובות, ואני חושב שכשאנחנו מדברים על תהליך התשובה, וזה התפקיד שלנו עכשיו כהכנה לראש השנה, כהכנה לעשרת ימי תשובה, אי אפשר להגיע לעשרת ימי תשובה בלי הכנה. אנחנו חייבים להבין מה הגורמים שגורמים לבלבול. אני מבקש בזמן שנותר לי לדבר על שלושה גורמים. הגורם הראשון, אומר הירושלמי בחגיגה, ראה לשונו של רבי יהודה הנחתום נתון לפי הכלב שותת דם. אלישע ברבוע רואה את לשונו של רבי יהודה הנחתום נתון לפי הכלב שותת דם. אמר זו תורה וזו שכרה? זו הלשון שהיה מוציא דברי תורה כתיקונן, זה הלשון שהיה יגיע בתורה כל ימיו, זו תורה וזו שכרה? דומה שאין מתן שכר ואין תחיית המתים. יש לאלישע ברבוע שאלה, יש גם לאמא של אייל שאלה, אבל הוא שואל ומגיע למסקנה, אין מתן שכר ואין תחיית המתים. ממשיך הירושלמי ואומר, פעם אחת היה יושב ושונה בבקעת גינוסר, וראה אדם אחד עלה לראש הדקל ונטל אם על הבנים וירד משם בשנו. למחר ראה אדם אחר שעלה לראש הדגל ונטל את הבנים ושילח את האם וירד משם וכישון נחש ומת. אמר כתיב, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך למען ייטב לך ואהבת ימים. היכן טובתו של זה? היכן אריכות ימיו של זה? ומתוך השאלה הזאת כפר בכל. מה ההבדל בינו לבין שלושת האימהות? שגם הם שואלים שאלות ומגיעים למסקנה אחרת. איפה החיבור למסורת שדנה בשאלות האלו? איפה עשה לחרב? למה אלישע ברבוע לא הולך לרבותיו לברר את הדברים? מסבירים מפרשי הירושלמי, זה בא להצביע על גאווה, על חוסר ביטול עצמי. כשאדם יש לו מידות לא נכונות, אז הוא לא יכול להגיע לזה שהאור הפנימי יצא החוצה. ולכן כשאנחנו רוצים לעשות תשובה, חלק מהתשובה זה עידון המידות, הענווה, ההבנה שיש למעלה ממני, ההבנה שכשאני לא מבין זה עדיין לא אומר שזה לא נכון. נקודה מספר 2, אומר הבבלי, זמר יווני לא פסק מפומה, הרבה ספרי מינין נושרים מחיקו, ההשפעה של תרבות המערב, המינון הלא נכון של פתיחות וסגירות, הרצון לתאווה. כאשר אין את המינון הנכון, יש בלבול. ולכן כשאנחנו בתהליך התשובה, אנחנו צריכים לבדוק ממה אנחנו מושפעים. רק מעולם התורה או גם מעולם החיצוני. ולבדוק היטב את הדברים האלה. ונקודה שלישית ואחרונה, אומרת הגמרא בחגיגה, הועיל וגורשתי מן עולם הבא, אצא ואהנה בעולם הזה. ההיבט הפסיכולוגי, אני כבר רחוק, אני כבר לא מקושר, אני כבר מגורש מעולם הבא, אז לפחות שאני אהנה בעולם הזה. מצא זונה וטבע אותה, אמרה לו, הרי אלישע בן אבוע אתה, הקרצנון מן הערוגה בשבת ונתן לה. אמרה אחרון, אי אמונה בתהליך התשובה, אי הבנה שגם כשאתה נופל אתה בן של השם, אי הבנה שאין דבר כזה רחוק מהשם, בגלל שהפנים תמיד קשור. כשהפנים תמיד קשור אתה אף פעם לא יכול להיות רחוק. זה כל תפיסת הרב קוק, איך הוא רואה את הציבור שפחות קשור לתורה, שגם הוא מלא קדושה, כי הפנים תמיד מלא. אז אנחנו רואים פה מקורות שלוש נקודות. גאווה, בלבול על ידי פתיחות לעולם המערבי ותאוות שמוציאים אותי החוצה, ואי הבנה של תהליך התשובה. וכשזה קיים, אז הקליפה מתרבה ומתרבה, עד כדי כך שאני כבר לא יודע מי אני, וזה מה שקרה לאלישע ברבוע, ולכן הוא מבין את כל הבת קול אחרת לגמרי. יהי רצון שבאמת נזכה כולנו, הרבה עבודה לפנינו, עבודה של כלל הציבור, כלל הישיבה, צריך להגביר בלימוד תורה. הימים לפני ראש השנה צריך להיות ימים של עמל, כי כשאדם לומד תורה אז הנשמה שלו גדלה, על ממילא האור האלוקי הזה גדל. אז צריך להיות ימים של השתדלות אמיתית, ימים של השתדלות בכלל אבל גם השתדלות בפרט, של הרבה הרבה התבוננות בעצמי, הבנה מי אני, שכל אחד ירגיש את האור האלוקי שנמצא בתוכו, שכל אחד יבחון מהם החוסמים, מהם הקליפות, מהם הדברים שלא נותנים לאור הזה להביע, להתפרץ, לצאת החוצה. וברגע שזה יקטן, יקבל פרופורציה אחרת, אוטומטית הנשמה של האדם תקבל פרופורציה גדולה יותר, הן על ידי עמל התורה, הן על ידי התבוננות בשלושת הגורמים שדיברנו, מידות לא נכונות, גאווה, השפעה מתרבות זרה, אי הבנה של תהליך התשובה. ואם ניתן לנשמתנו לעלות מעלה מעלה, נזכה כולנו בעזרת השם להיכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים גמורים.